אז ברוך הבא.
ברוך הבא. אז רגע, זה לא עובד. יופי. אז הבעיה באמת של פרה אדומה זה לא רק השאלה הקלאסית איך זה שהיא מטמה את הטהורים ומטהרת את הטמאים, אפשר לפתור את הפלונטר הזה, אלא הבעיה האמיתית, הסוד של פרה אדומה, זה בכלל המושג של טמא וטהור. מה עושה דבר שהוא טמא, מה עושה דבר שהוא טהור, אנחנו יודעים. אבל מה זה בכלל טמא, מבחינה פיזית, אנחנו לא מרגישים את ההבדל, לא רואים הבדל בין טמא לטהור, ואף על פי כן, ברור שמבחינה רוחנית, כן, או בשפה שלנו מבחינה מיסטית, זה לא אותו בן אדם. אותו בן אדם שעכשיו הוא טהור, הוא כן יכול להיכנס לבית המקדש, יכול להיכנס ולהיפגש יותר קרוב עם השכינה ולא יקרה לו כלום, ולעומת זאת, אם הוא טמא, אז ודאי שהוא לא יצא מזה בשלום. אבל הנקודה, את הנקודה הזאת, את הסוד הזה, משה רבנו קיבל, שלמה המלך לא קיבל. אבל יש לנו מושג בסיסי יותר, מה זה חוקת? זאת חוקת התורה. כן? חוקת התורה, מה זה חוקה? אז אנחנו יודעים שיש לנו שלוש מצבים. יש לנו משפטים, יש לנו חוקים, ויש לנו מצוות. מצוות זה דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שאם הוא לא היה מצווה אותנו, יכול להיות שהיינו עושים אותם, יכול להיות שלא, לפי ההרגשה. למשל, כיבוד אב ואם, אינטואיטיבית, אתה צריך להכיר תודה למי שהביא אותך לעולם וגידל אותך, צריך לקיים, גם אם לא היה כתוב בתורה, כבד אביך ואת אמך. אבל זה מצווה. יש לנו משפטים, משפטים זה דינים, זאת אומרת, אי אפשר לנהל חברה מתוקנת, אם אין בה סדרי שלטון ומשפט, וברור שיש שכל בדברים האלה. אני אומר לך שאסור לנסוע מעל 90 קמ"ש בכביש מהיר. למה? כי זה ברור. אתה יכול לאבד שליטה ולעשות תאונה. כן? זאת אומרת, במשפטים, בדינים, יש שכל, יש היגיון. כן? אסור לך לגנוב. למה? כי אם אתה תגנוב, מחר יגנבו ממך, ואז יש אנדרלמוסיה וכו' וכו'. חוקה, חוקים, זה יותר מתכתב עם העניין שאין לנו הסבר שכלי למה זה צריך להיות ככה. ואחד הדברים, זאת חוקת התורה. למה בעצם, אם אתה לוקח פרה והיא חייבת להיות דווקא אדומה, למה, מה קרה, מה יש באדומה? לך תדע. ואתה יכול לדמיין שפרה אדומה, אדומה זה אדום, אדום זה דינים, זה גבורות וכו' וכו'. אתה צריך להכניע את הכוחות הרע, שהם צריך משהו חזק, אבל זה עדיין, זה הסברים שרק כדי לסבר את האוזן, כן? ולקחת אזוב, למה דווקא אזוב? למה לא ננה? למה לא פטרוזיליה? למה דווקא אזוב? מה יש באזוב דווקא? ולקחת את הפרה ולשרוף אותה ואת האפר וכולי. כל העניין הזה, חוקה, חקקתי ואין לערער אחריה. יש פה עניין של חוקים שאתה עושה אותם, למה? כי השם ציווה. איך זה עובד? לא מבין. למה אתה עושה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה מושג של חוקת. אז הנקודה הזאת היא בעצם מביאה אותנו למצב שהיא מעלה אותנו מבחינה רוחנית. למה? כי אם אתה אומר, אני לא עושה עד שאני לא מבין, זאת אומרת, העשייה שלך היא בתנאי, אבל אם אתה עושה גם בלי להבין, זה אומר שאתה מבטל את השכל שלך, אתה מבטל את דעתך מפני הקדוש ברוך הוא, וזה כמובן מביא אותנו לרמה יותר גבוהה. אבל יש במסכת סנהדרין, שאלה שבעצם עונה על סוגיה מאוד מאוד עקרונית, כן, ביהדות. למה התורה לא מפרשת לנו טעמים של מצוות? למה לא לתת לנו את הטעם למצוות? יש מצוות שנותנים לנו את הטעם, אבל שוב, זה לסבר את האוזן, אבל בגדול בגדול, התורה לא מתחייבת לתת לך הסבר למה. היא אומרת לך, זה מה צריך לעשות. למה? תנסה לחשוב, זה מעניין, זה מרתק מבחינה אינטלקטואלית וכולי, אבל התורה לא טורחת לתת לנו טעם למצוות. עד כדי כך היא מביאה את זה לאבסורד נגיד, שאם אתה עושה כי יקרא כאן ציפור לפניך, מצוות שילוח הקן, אתה מקבל שכר למען האריכון ימיך. אתה לא צריך לעשות כלום, לעלות, לשלח את האם ואת הביצים תיקח לך. מצווה חמורה הרבה יותר, קשה יותר, מורכבת יותר, קבל את אביך ואת אמך. אותו שכר, למה אני אכון ימיך? בכוונה, התורה נותנת שכר של מצוות, לפעמים זה, כדי להגיד לך שאי אתה יודע שכרן של מצוות. אבל כל זה נוגע לעניין של שכר. השאלה, למה התורה לא נותנת לכתחילה טעם למצוות? למה היא לא מספרת לנו מה הטעם? יש תופעה שהתורה ניסתה לעשות את זה, והיא ראתה מה קרה עם זה. כן? איפה אנחנו רואים את זה? בדיני מלך. בדיני מלך התורה אמרה, וואלה, אני אתן הסבר, אני אסביר לך למה אני רוצה. לא ירבה לו סוסים, מלך שיש לו צי של סוסים, לא ירבה לו סוסים. למה? פן ישיב את העם מצרימה. כן, למה? כי באותה תקופה האימפריה שהתעסקה בסחר סוסים זה היה מצרים. אם למלך יהיה הרבה סוסים, אז הוא בעצם יפתח קשרי מסחר, שאחר כך הפכו להיות קשרי תרבות, ועוד הפעם נחזור למצרים, מה שאנחנו לא רוצים לעשות. יופי. לא ירבה לו נשים, למה? התורה מסבירה, היא נותנת טעם. כי יתו את לבבו. כן, מי שיש לו הרבה נשים, הוא בקושי מסתדר עם אישה אחת, יהיה לו שתיים, שלוש, ובכלל יאבד את הראש. זה מציאות, מה? הלוואי היה מסתדר עם אחת. כל אחד מדבר עם מה שכואב לו עכשיו. אני רואה שאתם זזים, אני לא אספר, אני לא אספר. כן, כולם צוחקים, אז אמרתי, כל אחד מדבר מאיפה שהוא מבין. אני מוקלט ואין בעיה. כן, הולכים זקוף מתחת לשולחן. יפה. אז זה, אז... או, הנה, יפה, אתה מגיע לזה. אז התורה נתנה טעם, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, וכו' וכו'. לא ירבה לו כסף וזהב. מה? למה? מצווה, מצוות מלך.
זה שאומרים למלך, אתם מסוסים, לא מצווה. איך להיות מלך?
לא, אתה מצווה, לא.
שנייה, סליחה.
ריבו
יש להסבר למצווה, כי זה לא מצווה. זה כמו שאומרים, תעשה פסח או תאכל מצות, כי הוצאתי אתכם מארץ מצרים.
יפה, אז הנה זה...
זה פשוט הוראות הפעלה, איך להיות מלך.
כן, אבל יכל...
לא,
יכל... לא, כן, אבל קודם כל זה כן מתרייג מצוות. כל המצוות שאמרתי עכשיו, כן, בתרייג המצוות, בספירה של תרייג מצוות, שהמלך לא ירבה סוסים, שהמלך לא ירבה נשים, זה מצווה דאורייתא, כן? ופה התורה תורחת לתת את הטעם. אפשר לומר, לפי מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שזה היה ניסוי. עשו בלון ניסוי. בוא נראה אם התורה תיתן טעם למצוות, מה יקרה עם זה. ואז הגמרא שם אומרת, הנה עשיתי את הניסוי הזה, והיה אחד גדול מאוד שנכשל. מי זה הגדול הזה שנכשל? שלמה המלך. הוא היה חכם מכל אדם. אבל שימו לב באיזה ביטוי הוא משתמש, החכמה. ואמר, אני אתחכם. אתה אומר לי שאני לא ארבה סוסים, אני ארבה סוסים ואתה תראה שאני לא מחזיר טעם למצרים. יחזיר טעם למצרים. אמר, אני לא ארבה נשים, כמה אלף, היה לה אלף נשים? היטו את לבבו, אנשים היטו את לבבו ועבדו עבודה זרה וכו'. לצד בית המקדש היה לשכות של עבודה זרה. כל אישה שהוא התחתן איתה מנישואים דיפלומטיים, היה לה את בית העבודה זרה שלה, כן? היטו את לבבו. לא ירבה לו כסף וזהב וכו'. זאת אומרת שהניסי הזה לא עבד. אתן לכם עוד דוגמה מתורה שבעל פה. ידוע על רבי ישמעאל בן אלישע, כן? במסכת שבת זה מובא. שאמר, יש מצווה שאסור להטות לאור הנר. אסור לקרוא לאור הנר. בשבת אסור ללמוד לאור הנר. למה? שמא יתה. כן, שמא יתה. זאת אומרת, הנה, החכמים נתנו סיבה למה אסור ללמוד ליד נר ביום שבת. למה? כי אם אתה תרצה לראות קצת יותר טוב, אתה עלול להטות וזה מוקצה, ואתה יכול גם להגיע למצב של כיבוי וכו' וכו'. אמר ישמעאל בן אלישע, אני, מה זאת אומרת? מה? זה מצווה חמורה מאוד. אני אלמד לאור הנר, ואני בטוח בעצמי שאני לא יתה. כן, שאני לא יתה. ובסופו של דבר יש שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שהוא התפתה לראות בדיוק מה כתוב והיטה, ויש גרסה יותר מרוככת שאומרת, הוא בדיוק רצה להטות ונמנע ברגע האחרון. ואז הוא כתב במוצאי שבת ביומן שלו, כשיבנה בית המקדש, אני מתחייב להביא חטאת שמנה. זאת אומרת, הנה, זה דוגמאות שמראות לנו שאם אתה נותן טעם במצוות, עלולות הביריות להתחכם בהם. וזה בעצם הטעם. ואז מה זה להתחכם? זה לא רק להחכים מהם. להחכים זה בסדר. מבחינה אינטלקטואלית, בוא ננסה לחשוב למה זה כך. לא, להתחכם זה לומר, אני יכול להתגבר גם למרות המגבלה שהתורה עשתה. והנה שני אנשים, דוגמה, שנפלו בדבר הזה. לפי זה, עכשיו תבינו את המשפט ששלמה המלך אומר. כן, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. ממני זה בגללי. מה הסיבה שהתורה לא נתנה טעם למצוות? אני הדוגמה שלכם, ממני הדבר, אני בגללי. אני הדוגמה שלכם שתמחיש, למה צריך להתרחק מלתת טעם למצוות. זה בעצם העומק של הפירוש של הפסוק הזה בשלמה המלך. אמרתי החכמה והיא רחוקה. אני רוצה להבין את הטעם של המצוות, אבל הקדוש ברוך הוא הרחיק אותנו מהטעם של המצוות. למה? ממני. זה קרה בגללי, זה ממני התחיל הדבר הזה. ידעו שאני הדוגמה הרעה, למה לא צריך להתחכם עם המצוות, ולכן התורה לא נותנת טעם למצוות. אז כל זה סביב העניין של פרה אדומה. עכשיו, יש ככה איזה פרפרה יפה שאומרת שיכלת להגיד זאת חוקת הפרה. למה אתה אומר זאת חוקת התורה? אז רוצים לרמוז, בוא נראה את הסמיכות עם סוף פרשה קודמת. סוף פרשה קודמת כתוב, ולא תישאו עליו חטא, בערימכם את חלבו ממנו ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו, זאת חוקת התורה. מי שרוצה להאריך ימים ולא תמותו, זאת חוקת התורה. ככל שאנחנו נלמד תורה יותר, אנחנו נאריך ימים. אז אנחנו רואים פה את מהקשר והסמיכות של העניין הזה. אבל יש שאלה מאוד מאוד חשובה, כן? ואת זה אני רוצה שנלמד עכשיו ככה בעמיקות, תתפסו ראש, אנחנו נרוויח פה כמה דברים ביחד. אחרי שאנחנו עוברים על מצוות פרה אדומה, מה הדבר הרבה שהתורה מספרת לנו? דרך אגב, פרשת חוקת, באיזה שנה היא נאמרת? מה? בשנת ה-40 לצאת בני ישראל ממצרים. כלומר, פרשת קורח זה שנה השנית לצאת בני ישראל ממצרים, וקפיצה במכה אחת 38 שנה עד לפרשת חוקת. איך אני יודע את זה? שאנחנו עכשיו נמצאים בשנת ה-40, מאוד פשוט. פרק כף, מיד אחרי פרה אדומה, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. מה זה החודש הראשון לפי התורה? ניסן. חודש ניסן, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. כלומר, מרים נפטרה בראש חודש ניסן בשנה ה-40 לצאת בני ישראל ממצרים. ובפרשה הזאת אנחנו נפרדים גם מאהרון הכהן, שגם הוא נפטר בשנת ה-40. בסדר? אז אנחנו נמצאים כאן. והשאלה, ורש"י עומד על השאלה הזאת, למה הסמיך את העניין של פטירת מרים למצוות פרה אדומה? אז מה התשובה שרש"י נותן? כן, בוא נראה מה התשובה. למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים? אף מיתת צדיקים מחפרת. מה הבעיה שלי עם הפירוש הזה של רש"י? שימו לב, מה הוא שאל? למה נסמכה פרשת פרה אדומה למרים? תשובה, כמו שקורבנות מחפרים, אף מיתת צדיקים מחפרת. ההנחה היא שמרים היא צדקת, היא נפטרה, כמו המיתה שלה מחפרת, כמו שמה? כמו שקורבנות מחפרים, נכון?
על מי זה מחפר? מה זה מחפר? שצדיק נפטר, על מי זה מחפר?
על העם, על הקבוצה, כן, על העם, כן, על העם. לא, זה צריך לא כפשוטו שעכשיו אתה יכול להתחיל דף חדש. אבל אם יש איזו גזרה גדולה על הציבור, בהחלט מיתת צדיקים מחפרת. איפה אנחנו רואים את זה ממש בהוכחה? בבסלי. יפה. לא, אבל מהפרשה שלנו עצמה, אתה רואה ראיה לזה מה? מתי אהרון הכהן נפטר, הסתלק? מתי? באלף באב. זה יהיה כתוב בפרשה הזאת, כן? בראש חודש אב, בשנת ה-40. בסדר? עכשיו, ומה קורה אחרי אב? מגיע ט"ו באב. בט"ו באב האחרון, למה אנחנו חוגגים ט"ו באב? כי בתשעה באב האחרון של שנת ה-40, כל ה-16,500 האחרונים לא מתו. נכון? אחד ההסברים למה הם לא מתו, הנה אתה שומע יעקב, אחד ההסברים למה הם לא מתו, כי באלף באב מת אהרון, ואז מיתת צדיקים מחפרת, היא חיפרה אפילו על הפטירה של ה-16,500 האחרונים. אז הנה, זה ראיה לדבר הזה. אבל שימו לב, אני חוזר לרש"י. אנחנו עכשיו רוצים לעלות כיתה בשיעור, אז שימו לב מה כתוב. כתוב, מה קורבנות מחפרים. אז מה הייתי מצפה? מה הייתי מצפה? אם רש"י אומר שכמו שמיתת צדיקים מחפרת, כמו שקורבנות מחפרים, שיסמיכו את הפטירה של מרים לפרשת קורבנות. אבל לא זה מה שהוא שאל, הוא שאל למה נסמכה פטירת מרים לפרה אדומה? אז תענה לי על פרה אדומה, אתה לא ענה לי על פרה אדומה. הבנתם? עד כדי כך, שאם אתם תסתכלו ברש"י, יש שם סברה אחרת, סוגריים, כאילו הגעה כזאתי, כמו שפרה אדומה מחפרת. אז תסמיך, אם כל הרעיון זה כפרה, אז תסמיך את זה לקורבנות.
היא בעצמה קורבן, לא?
כן, היא קורבן, אבל אתה אומר קורבן, אז זה מתאים לכל קורבנות. למה דווקא לפרה אדומה? ושימו לב, פרה אדומה, אתה ממקם אותה פה לכאורה במקרה, היא יכולה להיות בכל מקום אחר בתורה, מצוות פרה אדומה. למה החיבור הזה? ואני רוצה להציע לכם תשובה מאוד 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 בעזרת השם יפה, ואני רוצה לזה קודם כל הקדמה. צריך לדעת שהתורה, התורה היא תורת חיים, היא עצמה, לתורה עצמה יש נשמה, היא חיה, יש חיות לתורה בפני עצמה. והיא בפני עצמה, כן, בגלל שהיא ניתנה לעם ישראל, היא לא תמיד אומרת בגלוי, יש לה כביכול רגש, לא כביכול, יש לה רגש של בושה, ברמה כזאת שהיא לא תגיד במפורש את החטאים של האנשים. היא, איך אומרים, טרלף, תעטוף את זה בעטיפות. ניתן לכם דוגמה, בסדר, ניתן לכם דוגמה. איפה היא מרגישה לא נעים. מה כתוב? ותמות שם מרים ותיקבר שם. איך היא נפטרה? במיטת נשיקה. בסדר? ותמות שם מרים. אף היא בנשיקה מתה. מה קשה לרשי? למה אצל משה כתוב וימות שם משה על פי השם? ואצל אהרון כתוב וימות אהרון על פי השם. ומרים שהיא בסריה, כן? אהרון, משה ומרים, שלושה פרנסים היו לישראל. משה הביא להם את המן, מרים הביאה להם את המים, את הבאר, ואהרון הביא להם ענני כבוד. ולמה אצל מרים לא כתוב ותמות מרים על פי השם? אלא מה זה הכוונה על פי השם? לא, כמו, על פי השם, מיטת נשיקה, כביכול, הקדוש ברוך הוא בפה שלו לקח את נשמתם. זה נקרא מיטת נשיקה. אז למה אצל מרים לא כתוב ותמות שם על פי השם? מה היא? חריגה? יפה. וזה לא נעים, נכון? שימו לב מה רש"י אומר. מה לא נאמר בה על פי השם? שאינו דרך כבוד של מעלה, ובאהרון נאמר על פי השם באלם עשה. זה לא צנוע, כביכול, שהקדוש ברוך הוא ייתן נשיקה לאישה ויקח ממנה את הנשמה. אבל ברור שזה היה על פי השם. רק התורה, בגלל שהיא מתביישת, היא מצניעה את זה ולא אומרת את זה במפורש. אתן לכם עוד דוגמה. פרשת שלח לך מרגלים. מה כתוב? מי שלח את המרגלים לפי פרשת שלח לך? השם. ויאמר השם, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. מי שלח את המרגלים? השם. זה נכון? יש עוד גרסה. איפה הגרסה השנייה? ברוך הבא, בספר דברים. ספר דברים, מה כתוב שם? ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, כן, נשלחה אנשים שהם ביקשו. אז למה אתה לא מספר את זה גם בספר שמות? אלא מה? יש הבדל בין ספר שמות, בראשית שמות ויקרא במדבר, שזה נאמר על פי, מפי הגבורה בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו הכתיב את התורה, וספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר השם, אשר דיבר משה וכולי, כלומר השם מעביר את הדברים דרך הנבואה של משה רבנו, שזה מעלה אחת פחות. אז שם זה לא התורה אישית. כשזה התורה, אז היא מתביישת לציין ולהבליט את החטא של עם ישראל, אז כאילו אני אמרתי שנשלח מרגלים. אבל כשמשה רבנו מעביר את האמת דרך הקדוש ברוך הוא, זה רמה יותר מחמירה, הוא אומר את האמת, אתם ביקשתם שנשלח מרגלים. אז הנה, זו עוד דוגמה כזאת. עכשיו, מה זה שייך לעניין שלנו? אז בוא נשים לב, חטא העגל. חטא העגל חמור מאוד, אבל היה שם עוד חטא אחד שהתורה לא אומרת אותו במפורש. היא כמעט לא אומרת אותו בכלל. ואם אני לא אומר לכם עכשיו מאיפה למדו את זה בפסוק בפרשת כי תשא, אתם לא תדעו על החטא הזה. היה חטא יותר חמור בחטא העגל מחטא העגל. רק התורה, בגלל שהיא חסה ומתביישת לבייש את עם ישראל ולהבליט את החומרה של הדבר, היא מעדיפה לא לספר את זה. ועל מה אני מדבר? אתם מכירים את הסיפור, אבל לא מהתורה, מהמדרשים. שלפני שמשה רבנו עולה להר, הוא אומר, הנה אני משאיר לכם פה את אהרון וחור. נכון, וגם מסכים, אבל אהרון וחור, אם יש לכם עניינים, תפנו אליהם. חור מי זה? הבן של מרים. חור אנחנו פוגשים אותו בעוד מקום. כשהייתה מלחמת עמלק,
אז
משה, עכשיו משה, תדמיינו את זה, מי זה השלישייה, תדמיינו מי זה השלישייה. יפה, משה עומד באמצע, ואהרון וחור תומכים אותו, כלומר חור הוא בדרגה שקרובה מאוד לאהרון ומשה, כלומר הוא, בוא נגיד מספר 3, בסריה הזאת, אחרת מה אתה עושה שם? חור, בן של מרים הנביאה, הוא בדרגה כזו שהוא ומשה, שלושתם, עומדים עכשיו ועושים את העניין של מלחמת עמלק. והחור הזה, שבדיוק, בעיצומו של הדרמה של חטא העגל, הוא קם ומוכיח אותם. תגידו, מה, אתם השתגעתם? מה, לעשות עכשיו עגל ואיזה? חכו בסבלנות, משה רבנו ירד, עוד לא נגמר הזמן. לא שמעו, לא רק שלא שמעו, התנפלו עליו ורצחו אותו. וירא אהרון, וירא אהרון, כן, ויבן אהרון מזבח לפניו. וירא אהרון ויבן מזבח. מה ראה אהרון, המדרש אומר, מה ראה? ראה איך שרצחו את חור לידו, ויבן הבין, הבין, שאם עכשיו הוא ממשיך להתווכח איתם, הם יהרגו גם אותו, ואם אהרון ירצח, לא תהיה מחילה לעם ישראל בכלל. ולכן ויבן מזבח לפניו, אמר בוא נבנה מזבח, נרגיע אותם, נוציא להם את כל הקריזה על המזבח הזה, שלא יהיה חס וחלילה מצב שירצחו גם אותי, ואז לא תהיה תקומה לעם ישראל. כל הסיפור הזה לא מופיע בתורה, כי התורה חסה ומתביישת לספר את הסיפור הזה על עם ישראל. למה אני מספר לכם את כל זה? מה השאלה ששאלתי קודם? למה אני שמחה פרשת מרים לפרה אדומה? אז קודם כל, מה הרעיון של פרה אדומה? אומרת התורה, פרה אדומה, תבוא אם ותקנח צועת בנה. מה זה, מה זה, מי זה הבן של הפרה?
עגל.
עגל, יפה מאוד. אז פרה אדומה, אז חוקת התורה לעשות פרה אדומה, כדי שאם יהיה מצב של עוד פעם חטא, עוון וכו', בהתאמות של עם ישראל, יהיה לנו כלי שבאמצעותו אפשר יהיה לטהר אותם וכו'. תבוא פרה, ותקנח צועד בנה שזה חטא העגל. אבל בחטא העגל היה עוד חטא יותר חמור מזה. שסיפרתי לכם הרגע עליו, שהתורה ככה עטפה אותו. מה היה חטא?
רצח
חור. תבוא אם. עכשיו שימו לב, תבוא אם ותקנח צועד בנה. לא, אתה פספסת. תבוא אם. ותקנח צועת בנה, עכשיו בסיפור השני, לא רק שפרה אדומה תקנח את חטא העגל, אלא שגם יהיה לנו מצב שמקנחים את החטא של רצח חור שהוא הבן של מרים. תבוא אם, מרים, והיא תמות, ומיתת צדיקים מחפרת, כדי לקנח את צועת בנה, הצועה שעם ישראל עשו, בזה שהם רצחו את בנה, את חור. ולכן נסמכת פרשת מרים לפרשת פרה אדומה.
שניהם ביחד.
שניהם ביחד.
גם העגל וגם
מרים. בדיוק. כי הרי מה הייתה השאלה? אם אתה חושב, אם אתה רוצה רק ללמוד אותי את הרעיון שמיתת צדיקים מחפרת, אז תסמיך אותה לקורבנות אחרים. למה דווקא לפרה אדומה? אז כיוון שפרה אדומה קושרת אותנו לחטא העגל, אז בוא ניתן לך עוד משהו שאתה, לא דיברנו עליו במפורש, אבל בוא נפתח שולחן. היה עוד משהו, האם והבן ממש, האם והבן, בדיוק, ועכשיו זה כפשוטו, תבוא אם, שזה מרים, שהמיטה שלה מקנחת, מחפרת את צועת בנה, את הצועה, את הקלקול שעשו בני ישראל, כשרצחו את הבן שלה, את חור. הבנתם? הבנתם את העניין? תראו כמה התורה שלנו מתוקה. אה? הערב רב. מה שלא יהיה, אנחנו מסכימים שזה הערב רב, אבל עם ישראל היה חלק בזה, שלא מחו. תשמע, זה לא כמו שהיום בתקופה המודרנית, זה לא כמו שהיום בתקופה המודרנית, שכדי לחסל מישהו אתה יורה עליו עם רובה, עם... כן? או אתה צריך להתקהל, יש זמן להתארגן לזה, איפה היה עם ישראל שלא עצר את המאומה הזאת בזמן. אז יש מעורבות, אנחנו לא מנקים את עצמנו מזה, אבל ברור, שהיה פה דבר חמור מאוד, והנה התורה ככה, אז איפה רמוז הרצח של חור? וירא אהרון ויבן מזבח לפניו כדי להרגיע אותם, שם היה הרצח של חור. וכדי לסגור את המעגל, אומרת לנו התורה, אני אספר לך על פטירת מרים בצמוד לפרה אדומה, שהיא לא באה לחפר רק על חטא העגל, אלא מרים, היא האימא עכשיו שמחפרת על הרצח של, של בנה חור. בסדר? מג'יאן, ברוך השם. יפה, אבל זה אנחנו רק באמצע הדרך. העם כשהעורף זה טוב או לא טוב?
זה טוב.
איך? העם כשעורף זה דבר טוב. איך אנחנו יודעים שזה דבר טוב? איך? למה אתה רחוק? בוא תתקרב.
אמרתי
וולטרן.
וולטרן.
זה טוב תלוי מתי. נסיבות העניין, כן. אבל בתפיסה של משה רבנו, תשימו לב, אתם יודעים איפה מופיע הביטוי הזה? כי העם כשעורף הוא. כי אנחנו קוראים את פרשת ויחל משה, בעצומות וכו' וכו'. כשמשה רבנו עולה להתפלל על עם ישראל על חטא העגל, ויחל משה את פני השם, ואומר לו, כי העם כשעורף הוא וסלחת על... אני לא מבין מה משה רבנו, אתה באת עכשיו לסנגר על עם ישראל או ללכלך עליהם? מה זה? תסלח להם כי הם עם כשעורף. אבל הסוד של משה רבנו הוא, הם עם כשעורף. גם כשיגידו להם להמיר את דתם, הם יהיו כשעורף ולא יסכימו. זה הלימוד זכות של עם ישראל.
זה פירוש אחר.
לא, זה לא פירוש אחר, זה הפירוש. כי אחרי אתה לא מבין איך משה רבנו מסנגר על עם ישראל ואומר, כי העם כשעורף הוא וסלחת? הפוך. כי העם כשעורף הוא, מה אתה סולח להם? בגלל שהם עם כשעורף, תסלח להם. למה? אני מבטיח לך, משה רבנו אומר, שאם יבקשו מהם לעבור על הדת, הם ימותו על קידוש השם. והסצנה הכי מדהימה בדבר הזה, זה שהסיפורים בשואה, שהנאצים ביקשו מיהודים לדרוך על קלף של ספר תורה. הוא לא קשור בכלל ליהדות, מה לא וליהדות בכלל. כשהוא מגיע לשלב שאומר לו, אני פורס עכשיו את הספר תורה, תדרוך עליו, תהרוג אותי, אני לא עושה את זה. לא עושה את זה. זה עם כשעורף. וזה מחמאה, ברוך השם. אם לא היינו עם כשעורף, היינו נכנעים גם לטראמפ וכל השטויות שלו. נדבר עליו קצת בסוף אחר כך. טוב. כן. נכון, נכון.
טוב. יהודים בחוץ, יהודים, קושטים והשני, זה יהודים.
טוב, בואו נמשיך, חבר'ה. עכשיו אני הולך לספר לכם משהו, שזה תגלית. רבותיי, תגלית. תגלית, ושימו לב. האם מישהו זוכר איפה נזכר העניין של פרה אדומה לפני פרשת חוקת? לא בתורה עצמה. כן? זוכרים איפה? יש רש"י בפרשת בשלח. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה הוא... איפה זה היה? מתי זה היה? אחרי... איך? יפה מאוד. אחרי קריאת ים סוף. כן? הלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים וכו'. השליך את העץ אל המים. והם תקעו המים.
אבל
קיבלו
שם ארבע חוקים?
תכף, בדיוק, נכון. ושם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו, בסדר? עכשיו, מה זה המילים? חוק ומשפט, ושם ניסהו. רש"י מסביר במקום. שימו לב. איך, לא צריך לקחת כל דבר מובן מאליו. רש"י במקום אומר, שם שם לו חוק ומשפט, במראה, פה במראה שאנחנו מדברים עליה, נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודינין. שימו לב, שבת, פרה אדומה ודינין. איפה הוא נותן להם את זה? במראה. שבת אני מבין, כי מיד אחרי זה היה צריך לאסוף מן, אסור לצאת לאסוף מן ביום שבת וכו', אני מבין, בלי שבת אתה לא תדע להסתדר. מה זה דינין? דינין זה משפטים, אסור לך לגנוב, אסור להשיג גבול, כל אחד באוהל שלו, כל אחד עם הציוד שלו. דינים של בן אדם לחברו, כדי לנהל חברה, יפה? אבל מה זה פרה אדומה? איך הוא נותן פרה אדומה עכשיו? מה זה רלוונטי? קודם כל אין לנו אפילו משכן. ויכול להיות שבכלל לא היה צריך להיות משכן, נכון? כי אם הם לא היו חוטאים את חטא העגל, אז היו נכנסים לארץ בלי משכן, היו עושים כבר בית מקדש במקדש השם קוננו יודיך בארץ ישראל. אז על מה אתה מלמד אותי דיני פרה? כשאני אין לי מה לעשות עם הדינים האלה, אין לי משכן, אין לי פרה אדומה, אין לי מה לשחוט, אין לי כהנים שאני יכול עדיין כבר. כי מתי נוצרו כהנים? בפדיון בכורות, נכון? יש כהנים.
כשהתחלפו.
אבל עכשיו, רק עכשיו חצו את ים סוף. מה אתה נותן לי פרה אדומה? מה זה נותן לי? שאלה. ואם נתנו להם פרה אדומה במראה, למה לא היה כתוב, ויבואו אלימה וכו' וכו', ואז שם שם לחוק משפט ושם ניסעו, והם בר השם אל משה, זאת חוקת התורה, כל הפרה אדומה, שרן ברורה, היית אומר את זה פה. אבל ברור שלא אמרו את זה פה, למה? כי לא שייך עדיין פרה אדומה, זה לא רלוונטי. ואז המפרשים שברו את הראש, באמת מאיפה רש"י לוקח את הרעיון שהוא נתן להם דינים, שבת ופרה אדומה. למה אני אומר את זה? כי העניין הזה שמה נתן להם הקדוש ברוך הוא מיד אחרי קריאת ים סוף, מופיע בשני מקומות. מופיע בגמרא ומופיע במחילתא. רק מה? ששם כתוב משהו אחר. מה כתוב שם? הכינותי מראש. בסדר? הכינותי מראש. בוא נראה את זה פה. הכינותי מראש כדי שתאמינו לי. נונבב בסנדרין נונבב עמוד ב' כתוב ככה. והתניה, עשר מצוות נצטוו ישראל במראה. עשר מצוות נצטוו ישראל במראה. איזה עשר מצוות? שבע שקיבלו עליהם בני נוח, שימו לב עכשיו, והוסיפו עליהן דינים ושבת וכיבוד אב. איפה פרה אדומה? מפיש. הגמרא לא אומרת, לא מזכירה פרה אדומה. מה? לא. רש"י אומר דינים, שבת, רש"י אומר דינים, שבת, פרה אדומה. הגמרא אומרת דינים, שבת וכיבוד אב.
אב או אב, אם או אב?
כיבוד אב, הכוונה כיבוד אב ואם, נו, לא נזניח אותם, אוקיי?
ואיפה הפרה?
איפה הפרה? אין פה פרה אדומה. הלאה, כשאתה הולך למחילתא, לא הספקתי להביא את זה. במחילתא אותו דבר ציטוט של מה שכתוב כאן בגמרא, מה הם קיבלו? דינים, שבת וכיבוד אב. ואף אחד לא מבין מאיפה רש"י הביא את זה, שזה פרה אדומה. עד שיש אחד בתורת תמימה, הפרשן של תורת תמימה בא ואומר, הוא חקר את העניין הזה, שבר עליו את הראש, כן? והגיע למסקנה שלמעשה יש פה טעות סופר. טעות סופר ברש"י, טעות סופר ברש"י. שמה היה צריך להיות כתוב? היה צריך להיות כתוב דינין ושבת וכיבוד אב בראשי תיבות, כלומר וחף א', והוא מסביר שנכנס כאילו קו בתוך החף, וזה נדמה כמו פי א', והמעתיקים, כדי לעזור לנו יחסרה עם הראשי תיבות, פתחו את המילה פי א', פרה אדומה.
יכול להיות.
לא יכול להיות. המפרשים על התורה תמימה, ממש, חכו אמרו, מסתבר מאוד, הכי קל לברוח לטעות סופר, אומר שפה במקודה הזאת זה צריך להיות טעות סופר ואי אפשר להבין את זה אחרת.
בכל שטן או בכל
שוטה. נו, יפה, אז גם שם.
בראשית.
יפה, גם שם יש טעות סופר. אז זאת אומרת, המעתיקים במקום, הנה אני עשיתי את זה ככה בהמחשה, אם אתם רואים, וחף א' ופי א', נכנס פשוט קו בתוך החף, ואז זה נדמה כמו פי א', ופתחו את זה המעתיקים לפרה אדומה. יצא שלמעשה רש"י לא יכול לסתות, כי אין שום מקור שמדבר, וזה גם הגיוני, כי מה שייך להביא לנו פרה אדומה בנקודה הזאת. אז אני ממש שמח שאנחנו למדנו את הדיוק הזה, ואני מבקש להפיץ אותו. בסדר? להפיץ אותו. כי אם אתה לא מסביר את זה ככה, כולם נכנסים למלכוד, נהיה להם קצר במוח. מה שייך פרה אדומה עכשיו, מיד אחרי, לפני הכל, מה זה שייך? אלא מה? וכיבוד אב, זה כן עושה שכל, והפירוש הוא שזה למעשה טעות סופר. ועם זה אנחנו כל החיים גדלים. כל החיים הולכים עם זה. אז חומש תורת תמימה, סנהדרין נ"ו עמוד ב'. מה? איך? תורת תמימה עשה חקירה, ראה שאין, כן, לדורות, כל אחד תשאל אותו היום. נכון, אבל חשוב לעמוד על הדבר הזה, יפה. אז בסדר, הבנו את הנקודה הזאת. יופי, למה קיפלתי את הדף? אני רוצה להתקדם לנושא הבא, יפה. עכשיו, מתי מנחה, מקס? שבע עשרים, יופי, מצוין. יפה, אז נגענו גם בנקודה הזאת. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית, ברוך הבא. שאלה בסיסית, שגם איתה אנחנו ככה יכולים, העולם כמנהגו נוהג. אנחנו יודעים שגם בפרשה הזאת הייתה העניין של מי מריבה. כן? מה התורה אומרת לנו? שימו לב מה קורה. כמובן, מה קרה אחרי שמרים מתה? התייבשה הבאר, הסתלקה הבאר, נכון? יפה. פה ככה זה מתחיל העניין של מי מריבה, מהסמיכות, כן? ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ואהרון, שימו לב, ותמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. אגב, יש איזה מדרש מאוד מאוד צורם בנקודה הזאת, והמדרש אומר ככה, תדמיינו עכשיו באיזה מצב נמצאים משה ואהרון.
באבל.
באבל, נכון? זאת אומרת, הם עכשיו יושבים באוהל שבעה, הם יושבים שבעה, כתוב, ותמות שם מרים ותיקבר שם, בסדר? יושבים שבעה, והמדרש מספר איך שהם פתאום קולטים, משה ואהרון מרחוק, נהירה של אנשים לכיוון אוהל המנחמים. ואז משה אומר לאהרון, מה אתה אומר? מה החבר'ה האלה באים לעשות? אז אומר לו אהרון, תשמע, עם ישראל ידוע כעם של גומלי חסדים. מן הסתם הם באו לעשות אותנו, לגמול איתנו חסד, לנחם אותנו, שהרגע נפטרה אחותנו. כן? ואז הקדוש ברוך הוא מתערב בשיחה שלהם. הקדוש ברוך הוא מתערב בשיחה שלהם ואומר למשה ואהרון, בניי, אי אתם יודעים שעמי, אי אתם יודעים שבניי, כן, באים מפני עצמה? עכשיו זה מאוד מבלבל המדרש הזה, למה? כי האם הקדוש ברוך הוא עכשיו בא בטענות כלפי משה ואהרון? שהם לא מספיק רגישים לזה שהעם עכשיו יש לו בעיה של מים? ואז איפה כביכול הרגישות של הקדוש ברוך הוא כלפי משה ואהרון? הרגע הם שיקלו את אחותם, מה אתה בא אליהם בטענות? או שבעצם הקדוש ברוך הוא בא בטענה כלפי העם, כן? שבמקום לבוא ולנחם, זה מה שמעניין אותם עכשיו, לשתות מים בצמה. למה אני אומר שזה מבלבל? כי כשהקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון, אומר להם, אתם לא מכירים את בניי? זאת אומרת שיש פה עניין שהקדוש ברוך הוא מתחשב בצורך של עם ישראל, וזה צריך להידחות, לדחות את הכאב הפרטי של משה ואהרון. גם כן ישברו הרבה קולמוסים על המדרש הזה, והמסקנה היא דואלית, גם וגם. זאת אומרת, מנהיג במקום שלו צריך לדעת שהוא צריך לבטל את הרגשות שלו מפני הציבור. גם אם יש לך אבל פרטי, אתה צריך להתעלות מעל עצמך ולדעת שאתה משרת הציבור. כמו שמשה רבנו בא לאהרון ואמר לו, למה לא אכלת את החטאת? אתה לא, מה, הרגע מתו שני הבנים שלי, מה אתה רוצה ממני? מי יש לו תיאבון, מי יש לו מצב רוח בכלל? זה לא מעניין, היית צריך לאכול את החטאת. אתה אהרון הכהן, אתה עכשיו אבא של כל עם ישראל, לא של נדב ואביהו. ואנחנו רואים גם את העניין הזה גם, לא עלינו, שאתה רואה אב ובן שיוצאים לקרב, ובקשר מודיעים, הבן שלך עכשיו פונה לבית חולים, אז הוא לא אומר, טוב חבר'ה, אני הולך לראות מה קורה עם הבן שלי. הוא ממשיך. זה קשה, אבל זה ככה, זה המקום, זה המקום. לכן הוא אומר למשה ואהרון, וזה מלמד את המנהיגים, שהם צריכים לדחות את העניין הפרטי מפני העניין הכללי. אבל יש פה גם כמובן ביקורת על עם ישראל, איפה הרגישות שלכם? הרגע, טוב. אז ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה, ואמרו ולו גוונו וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה, למה? אם אתה מתכנן להגיד לי לדבר אל הסלע, בשביל מה אתה אומר לי לקחת את המטה? זה מבלבל. אבל משה רבנו צריך להתבלבל, תכף נראה. והקהל את העדה, אתה ואהרון, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. קח את המטה, אבל תדבר אל הסלע. משה רבנו מה עושה? ויקח משה את המטה, כן? כאשר ציווהו, כמו שאמרת לי, ויקילו משה ואהרון וכולי, אמין הסלע נוציא לכם, וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו, לא פעם אחת, פעמיים. הוא ראה שהסלע לא מבין, הוא נתן לו שתי מכות, ויצאו מים רבים, ותשת העדה, ואז מקבלים את העונש. שען, לא האמנתם בי להקדישני. והשאלה שאני שואל היא שאלה בסיסית עכשיו, מה הבעיה שהוא עיקה? אם להקות את הסלע זה לא בסדר, נכון? ככה אנחנו למדנו, שזה לא היה בסדר, אז למה בפרשת, אני חוזר עוד פעם, לפרשת בשלח, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקה. כן, בכלל למה לקחת את המטה? בשביל מה המטה? אבל להקות זה לא טוב? אם זה לא טוב, ממה נפשך? אם זה לא טוב להקות, אז גם בפרשת בשלח, אל תגיד לו להקות. אתה אמרת להקות. ואם זה בסדר להקות, מה הבעיה שהוא עיקה פה? למה פה זה נחשב, יען לא האמנתם להקדישני, ושם זה בסדר גמור, זה לגיטימי. כדי להבין את השאלה, את התשובה לשאלה הזאת, אז אנחנו צריכים ללכת למקום נוסף בתורה, בפרשה שלנו, לסיפור אחר. בסיפור אחר, אחרי שעם ישראל עוברים את מעבר ארנון, ושם היה להם את הנס, דיברנו על זה שנה שעברה, שההרים, כן, הבליטות והשקעים, ששני ההרים נצמדו ומעכו אותם וכו' וכו', אחרי שהם עברו את הנחל, הם ראו חלקים של גופות וזה וזה, והם לא, רק אז הם הבינו בדיעבד איזה חסד והצלה גדולה הקדוש ברוך הוא עשה איתם, וכשהם הבינו את זה, כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, העלי באר, העינו לה, באר חפרו השרים. עכשיו, אם אני לוקח את המילים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אני לא יכול שלא להיזכר ב... יפה, שגם שם כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. יש לנו שירה, שירת הים, והשירה כשירת ישראל. כן, זה, יש לנו פה את שני השירות האלה. רק מה ההבדל במבנה של שני הפסוקים? אני נגיד את זה עוד הפעם. שם בפרשת בשלח כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. פה כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. מה ההבדל ביניהם?
איפה משה?
יפה, חזק וברוך. זאת אומרת, משה לא נמצא פה בשירה הזאת של עלי באר. למה הוא לא נמצא פה? שאלה יפה מאוד. בוא נשאל קודם כל, מה הוא עשה שם? למה שם כן כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל? זה כדי לענות על השאלה, איך בכלל הצליחו בני ישראל, תוך שישה ימים שיצאו ממצרים, וכל הדרך הם הולכים, הם לא ישבו בכיתה ולימדו אותם את שירת הים, כמו שהם למדים בבית ספר, כן? בכיתה ב' אתה חייב לדעת שירת הים בעל פה. הם הלכו, 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 איך הם ידעו לשיר כולם ביחד את השירה הזאת למור? השירה לשם, כי גאו גאה, סוס ורבור, רמה בים, עוזי בזמרתם, איפה הם יודעים את המילים? מתי ספיק מה, חילקו להם ברושור? חילקו להם כפליירים עם שירת הים, כמו שהם חלקים בבית כנסת. השירה כשירת משה, אין, מאיפה הם ידעו? אז המדרש אומר פלא, אומר שתי תשובות עיקריות. תשובה אחת זה סייבר, הייטק, שנפתח להם מדרש מלפני 2000 שנה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כן? נפתח להם כמעין מסך בשמיים, והם היו קוראים. נעני מסך, מסך הולוגרמה, והם מקרינים להם בשקופית את שירת הים. זה פירוש אחד. זה כל כך יפה המדרש שם, שהוא אומר שגם תינוקות במעי מהם, כן? קראו את השירה מהמסך הזה. איך הם הצליחו לקרוא? אז אומר המדרש שהבטן הפכה להיות שקופה, כאילו הבטן של האמא הפכה להיות מזכוכית, ודרך הבטן הם ראו גם את מה שכתוב למעלה. כן? לא, אבל היופי זה שהמדרש חושב בצורה שהיום לנו זה פשוט. היום זה פשוט היום שהכל זה, אוקיי, אינקובטור. מתוך האינקובטור הם ראו את שירת הים. פירוש אחר, אז ישיר משה ובני ישראל, משה היה מקריא להם שורה והם היו חוזרים אחריו. כמו מורה ותלמיד. בסדר? יפה. אבל מה אנחנו לומדים מהמדרש הזה? שבלי משה רבנו, הם לא מסתדרים. הם לא ידעו איך להגיד שירת הים. נכון? היו חייבים את משה. מה קורה אצלנו פה? אז ישיר ישראל. ישראל לא רק יודעים לבד, הם מנסחים את השירה בעצמם. הם יודעים כבר לכתוב את השיר לבד. מה השתנה? מה השתנה ששם הם היו ככה ועכשיו הם ככה? שינוי גדול. הם בגיל 40, 40 שנה הם עברו. כעבור 40 שנה, 40 שנה של התפתחות רוחנית במדבר, תחת ענני הכבוד. ומה הם עשו? שיחקו שש בש, שיחקו זה, דמקה, מה הם עשו? הם ישבו ולמדו תורה יום על יום בצל השכינה. לכן הם הפכו להיות דור דעה, דיברנו על זה כבר, הם הפכו להיות דור דעה. דור דעה כזה, הם רציניים, אנשים רציניים, אז הם יודעים לא רק לשיר לבד, הם גם מנסחים בעצמם את השיר. לא, מסתדרים גם בלי משה רבנו. מה? כי סוף סוף עוד יומיים הם צריכים להיכנס לארץ ישראל. אז ברור שהם כבר בוגרים. אז זה העניין. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע משה רבנו. בפרשת בשלח, הם עד היו ילדים קטנים. כן? אז ישיר משה ובני ישראל. מה הם מבינים אם אני אדבר אל הסלע? ילד קטן מבין כשנותנים לו מכה. נכון? ילד עושה משהו, מעשה לא טוב. מה, אבא יתחיל להסביר לילד שלו בגיל שנתיים, למה הכנסת את היד לתקע? אתה תתחשמל. מה הוא יבין? מה זה להתחשמל? מה זה תקע? מה אבא עושה? נתן לו סתירה על היד, אז הוא יודע שפעם הבאה, אם מגיעים לחור הזה, הוא לא יודע מה זה החור הזה. אבל אם מגיעים לחור הזה, מקבלים מכה. זה בגיל שנתיים. אני היה בגיל 12-13, חמוד, אל תכניס יד לעץ, זה, כי זה חשמל, הוא כבר מבין מה זה חשמל, הוא יודע מה זה עושה, הוא גם ראה שסבא שלו נפטר, הוא יודע גם מה זה למות, יש לו כבר מושג על החיים. אז צריך לדבר איתו בשפה שהוא מבין, ברוך הבא, כן? אז זה בדיוק. אז הסלע בפרשת בשלח צריך להקות אותו, כי זה השפה שמדברים עם ילד קטן. אבל אחרי שעם ישראל הפך להיות בוגר בגיל 40, הם לא יבינו מה אתה מכה את הסלע. מדבר על הסלע ויוצאים ממיו. וזה מה שעושה קידוש השם גדול יותר. אז זה נקודה שגם מלמד אותנו שאנחנו חנוך לנער על פי דרכו. וזה לא רק ביחסים שבין הורים לילדים. כל אחד אתה צריך להתאים את הדרך שאתה פונה, וכדי שהדברים יהיו נשמעים, אתה צריך להתאים את עצמך לסיטואציה. וזה בעצם התביעה הגדולה שהייתה על משה ואהרון בנקודה הזאת. עכשיו, אם אני לוקח את הנקודה הזאת, אני רוצה שנייה אחת לחזור על השירה. מה הייתה השירה? כן, עלי באר, היינו לה, איזה באר? הבאר שאליה התנקזו, אמרנו, כל האיברים והדם וכולי של האמוריים, כתוצאה מזה שההרים התחברו ביחד ועשו. אבל בשבילנו זה לקח גדול. כלומר, אם אתה שואל את עם ישראל, ידעת שזה מה שקרה? לא ידעתי. מתי אני יודע את זה? אני יודע את זה רק בדיעבד. אחרי שאני רואה את הבאר ואני רואה מה שהולך פה, אז אני מבין שקרה לי נס גדול. וזה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עם כולם מסתובבים עם השאלה הזאת, כאילו, עם טראמפ, נכון? מה, הוא השתגע, איך השתגע? קודם היה בסדר, עכשיו הוא לא בסדר. ואני שואל את עצמי, הפכפך, ואני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה. כשטראמפ היה איתנו, כולם התפלו, נכון? מה קרה? הוא השתגע? אנחנו רגילים לביידן, כולם... מה, הוא השתגע? מה עשה שהוא כל כך יאהב את ישראל וידבר טוב על ישראל ויעזור ויביא את המשחטות וזה? מה התשובה שכולם נתנו? מה גרם לו להיות כזה כל כך אוהב ישראל וכו' וכו'? מה התשובה שכולם נתנו? הקדוש ברוך הוא שיגע לו את השכל, נכון? שיגע לו את הקופסה ואמר לו, תקשיב, לב מלך ביד השם. הקדוש ברוך הוא משתמש בו כמנהיג העולם, כמריונטה, והוא משחק איתו. אני עכשיו רוצה שתעשה טוב לישראל. נכון? זו התשובה שבסוף כולם נתנו, כי לא הבינו איך הוא מתנהג כל כך טוב לישראל.
תיאטרון בובות.
תיאטרון בובות, זו התשובה שנתנו. עכשיו שהוא התהפך, אני שואל את עצמי, למה לא כל האנשים אומרים את אותה תשובה בדיוק? מה אתה מחפש תשובות? מה גרם לו? מה כן אינטרסים? לא אינטרסים? לא. זה אותו הקדוש ברוך הוא. וזה אותו ליצן שהוא מפעיל אותו עם החוטים. רק קודם הוא רצה להפעיל אותו שיעשה טוב לישראל. ואם עכשיו הוא לא עושה טוב כביכול לישראל, תאמין שגם זה בא מאת השם. ותשאל את עצמך, למה השם עושה לנו את זה? לא למה טראמפ עושה לנו את זה. אותה תשובה, אתה צריך להיות באותו קו. וזה המשמעות של תאמין תהיה עם השם אלוהיך. כמו שאתה מבין שהוא עושה א', הוא גם תאמין שהוא עושה ב'. וכשתשאל את עצמך למה, נעשה לחשוב מה צריך לעשות כדי לתקן. עכשיו, אנחנו אף פעם לא מדברים פוליטיקה ולא כלום, אבל צריך להסתכל במבט רוחב מה קורה בארץ בתקופה הזאת עכשיו. כאילו, מה המלחמות שאנחנו רואים מסביב, שיכולים אולי לתת הסבר לדבר הזה?
יש פגיעה בעולם.
לא, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם של תשועה אתה צודק. אבל למה פעם, הקדוש ברוך הוא משתמש בו לעשות לנו טוב, ועכשיו, כשהוא עושה רע, ברור שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותו, אבל תשאל את עצמך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרכו. מדבר איתנו דרכו. תחשוב למה זה ככה. ואז אנחנו נוכל להגיע לתשובות הרבה יותר טובות שיעשו טוב. אני בטוח שאם אנחנו נשפר את המזג האוויר כאן מסביב, אנחנו נגיע פתאום, עכשיו הוא השתגע עוד הפעם, עכשיו הוא נהיה טוב. לא, הוא נהיה טוב. הקדוש ברוך הוא עשה אותו טוב, כי אתה עשית משהו שיגרום לו, שיפעיל אותו עכשיו לטוב. וזה נקודה שצריך לחשוב עליה. אבל בוא לא נקטרג, עזוב, אני בכוונה מדבר ברמזים, אני לא מקטרג, אבל צריך לעשות, הפרט והכלל צריכים לעשות חשבון נפש, שיביא את הקדוש ברוך הוא עוד פעם להפעיל אותו לכיוון שעושה לנו טוב. אבל אין ספק שגם בטוב וגם בלא טוב, זה הקדוש ברוך הוא מפעיל. עכשיו, מעבר לזה, מי אמר שמה שקורה עכשיו זה לא טוב? אנחנו רק בדיעבד נבין את זה, כמו שהיה פה עם נחל ארנון, עם ישראל עובר, הוא אפילו לא מודע לזה שיש את כל ההתרחשות הזאת מסביב, כמו שאנחנו לא יודעים מה יש מאחורי הקלעים, אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מחפש רק שיהיה לנו טוב בסופו של דבר, ואז השיר ישראל, אני באר עינו לה, באר חפרו השרים, קרון ידי בעם וכו' וכו'. רמז לדבר הזה, כן? שמה צריך לעשות כדי שהמערכת או העולם או הגויים יפעלו כדי שיהיה טוב לישראל, גם זה כתוב פה. מה הפסוק שהם שרים כאן, כן? שימו לב. על כן יאמר בספר מלחמות השם, יש ספר כזה, מלחמות השם, כן? מלחמות שזה מתועד אצלו, הכל מתועד. את והב בסופה, ואת הנחלים ארנון. זה נשמע קוד, אבל הבנו כבר שזה סיפור של ארנון, אבל מה זה את והב בסופה? אז שני פירושים, פירוש אחד, המדרש אומר שהיו שני מצורעים אמוריים שקראו להם, אחד קראו לו והב ואחד קראו לו סופה, כן? שהם אלה שאמרו לישראל כשהם עברו את המעבר ארנון, בוא ניקח אתכם לבאר, תראו שם את כל הבלגן של האיברים וכו' וכו'. אבל פירוש אחר, חז"ל לומדים מזה, חז"ל לומדים מזה, מדרש יפה שאומר ככה, מה זה מלחמות השם? כששניים יושבים ולומדים תורה, ככה ממש מתווכחים, אבל הריתך דאורייתא כדי ללמוד תורה ככה כמו שצריך, כן, מתוך, אז הם כמו במלחמה. מה פתאום, אתה לא צודק, בוא אני אביא לך אסמכתא מפה, אני אביא לך מזמן, זה כאילו מלחמת השם, זה מלחמה לשמה, לשם התורה עצמה. ואיך מסבירים את זה? אז מסבירים את זה ככה. אמר רבי יחיא בר אבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה את זה. זאת אומרת, המלחמה לשמה, כן, הוויכוח הוא לשמה, כן, נלחם אחד ושני, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה. בסוף הוויכוח הוא אומר, וואי, ממש נהניתי ללמוד איתך. היה לי כיף להתווכח איתך. זה מלחמת השם, כן? זהו שנאמר, את והב בסופה. זאת אומרת, והב זה מלשון אהבה, בסוף זה אהבה. אז בהתחלה זה מלחמת השם, ובגלל שזה מלחמת השם, בסוף היא מסתיימת באהבה. ואם תשימו לב, המילה והב היא בגימטריה 13, וגם אהבה היא גימטריה 13. כלומר, לומר שזה בעצם אותו מושג. אז אם כבר מלחמות, שזה יהיה מלחמות השם ולא לא מלחמות אחרות. יופי, יש לנו עוד קצת זמן. ואז, פה אני... כן, רוצה לדבר על אהרון. אבל לאהרון יש שאלה מעניינת. כן, אצל אהרון היה טקס מאוד מאוד מיוחד. היה טקס מאוד מאוד מיוחד. חוץ מזה שזה מיוחד שרק אצלו מופיע המועד הפטירה שלו בכל התורה כולה, נכון? הוא היחידי שמצוין שהוא נפטר בשנת ה-40, בחודש החמישי, באחד לחודש. רק הוא מצוין, בסדר? אבל, אגב, מה שאמרתי עכשיו זה לא כתוב בפרשה. שהוא נפטר בשנת ה-40, בחודש החמישי, באחד לחודש. זה פרשת מסעי, כן. אז שאלה שעמדנו עליה כבר כמה פעמים, אם בעצם אתה מספר לי כבר על פטירת אהרון, למה אתה לא אומר לי כאן שהוא מת בשנת ה-40 בחודש ה-41 לחודש, למה אתה מספר לי את זה רק בפרשת מסעי בדרך אגב, כן? אתם זוכרים את התשובה שנתנו? זאת אומרת, אני אשאל את זה עוד הפעם, פעמיים מתואר הפטירה של אהרון, פעם אחת בפרשה שלנו פרשת חוקת, ופעם אחת בפרשת מסעי. פרשת מסעי זה מובא שם באופן אגב, ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו, כשכתוב ויסעו מהור ההר, התורה עושה סוגריים, שם מת אהרון בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. וממשיך אחר כך, ויסעו ויחנו. אז אם רצית להגיד את התאריך של אהרון, איפה היה יותר מתאים שתגיד אותו? תביא אותו פה. בפעם הראשונה שאתה מזכיר שהוא נפטר, אז תזכיר את זה פה. למה אתה מזכיר את זה רק בפרשת מסעי? אז הסוד של הדבר הוא, כן, שלעולם לעולם תמיד נקרא פרשת מסעי או מתות מסעי בשבת שלפני או אחרי ראש חודש אב. שאז זה הירציאת של אהרון הכהן. כדי לפרגן לאהרון הכהן על זה שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום וכל עם ישראל בחר אותו וכו' וכו', מספרים עוד הפעם על הפטירה שלו בפרשת מתות מסעי, כדי שכל עם ישראל באותה שבת יזכיר את פטירת אהרון, שזה שבת ההזכרה שלו. לכן דחו את העניין הזה וסיפרו אותו עוד הפעם בפרשת מטות מסה. תשאל אותי למה אבל, אז הסברנו את זה, רמזנו על זה בהתחלה, כן? שבחודש אב יש לנו שני אסונות גדולים, שזה חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אנחנו היום עוד לא מרגישים את האווירה, כי עוד לא נכנסנו לאווירה של תשעה באב. השתית שננה, אלא אם כן יבוא משיח בעזרת השם. כן, יבוא משיח. כן, אנחנו פה עוד באווירה של סבבה, כאילו, ג' ד' תמוז, הרבי וזה, אנחנו עוד בחגיגות. אבל עוד מעט ניכנס לאווירה. כשניכנס לאווירה, תשעה באב, בית ראשון, בית שני נחרבו. במה בעצם אפשר להתנחם? תזכרו שבאלף אב נפטר אהרון הכהן. שמה היה הסיסמה שלו? אוהב שלום ורודף שלום. אז אם אתם רוצים שבית המקדש השלישי ייבנה, אז תדאגו לעשות אהבת חינם, שזה בעצם המוטו. זאת אומרת, אנחנו ניכנס לראש חודש אב בהרגשה שיש לנו פה בעצם איזה מנטור, שזה אהרון הכהן, שאם אנחנו נבין טוב טוב את המסר שלו, נוכל גם לזכות לבנות את בית המקדש השלישי. לכן מציינים את הפטירה שלו עוד הפעם במסעי. אבל שימו לב לטקס. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. תראו איזה ביטוי. יאסף אהרון אל עמיו. כאילו אני עכשיו קבעתי, עכשיו אהרון צריך למות. אני לא, הוא השתעל, דלק את רעות, לא הרגיש טוב. לא, עכשיו הגיע הזמן שלא למות. נגמר הסיפור. כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל וכולי. קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם הור ההר. עכשיו שימו לב. ואפשט את אהרון את בגדיו. מה? זה פשוט, נכון? אבל בוא נדמיין את הטקס. אנחנו צריכים לחיות את התורה. בוא נדמיין עכשיו את הטקס. בסדר? אני עכשיו, מה צריך לעשות? יש לנו פה אהרון, יש לנו אלעזר, ויש לנו משה. הקדוש אומר למשה, קח את אהרון ואת אלעזר, תעלה אותם להר. הפשט את אהרון את בגדיו. פדיחה, לא? והלבש אותם והלבשתם את אלעזר בנו. עכשיו, איך זה הולך, איך זה מתבצע? כאילו מה, אם נניח עכשיו אני מוריד לאהרון, מה הדבר שאני צריך להוריד לו? לא, אז יפה, אז בואו נקדים לכם משהו. צריך להבין שבאותו יום, זה היה היום האחרון של העבודה שלו, נכון? זאת אומרת, בבוקר הוא נכנס למשכן, בוודאי. היטיב את הנרות, בוודאי הדליק את הנרות, אחרת מי ידליק אותנו, לא אהרון הכהן? עשה את התמיד. מה הוא לבוש? בגדי כהן גדול. אז עכשיו תדמיינו את אהרון עם בגדי כהן גדול. ציץ, חושן, אפוד, מעיל, מתחת יש לו כותונת ואבנת ומכנסיים, נכון? עכשיו אומר לו, תפשיט אותו ותלביש את אלעזר. אלעזר עומד עכשיו ערום? אז מה, הוא יוסיף עליו עוד בגדים? שאלה אחת, רגע. תדמיינו את הסיטואציה, חייבים לעשות את זה. אתה קודם כל צריך שהאהרון יהיה כאילו אריין לגמרי. אחרי איך תלביש אותו? מאיפה הבאת הרחוק? תקשיב, כתוב. מאיפה איזה הערבה? כתוב לך, תקשיב. כתוב פשוט, קח את האהרון ואת אלעזר בנו, על אותם אור ההר, אפשט את האהרון וילבשתם את אלעזר. זאת אומרת, בנקודת זמן הזאת, כדי שיהיה מה להלביש לו, הוא צריך להיות ערום. שאלה אחת, רגע. מה? אז זה כיוון אחד, לאט לאט, זה כיוון אחד, אבל בשביל הקטע קודם כל נדמיין, כאילו את התורה, כאילו צריך ללמוד את התורה הזאת. עכשיו רגע, זה דבר אחד. דבר שני, יש מה שנקרא ליפו ופיפו, אתם מכירים את הכלל הזה? Last in, first out, כן? או first in, first out. עכשיו אם אני מוציא, את החושן מאלעזר, מאהרון, ואני מלביש את אלעזר. אז מה, אלעזר קודם כל שם את החושן, ואחר כך את האפוד, ואחר כך את הכותונת. כאילו, מה הסדר הנכון פה? איך, אבל הפשט והלבש. אז שימו לב, זה שתי תשובות בעניין הזה. יש כמובן עוד פרשנים, אבל מה שאני הספקתי ככה לקחת, זה הספורנו מצד אחד, והרמב"ן מצד אחד. הספורנו אומר מה שאתה אומר, כן? כשהארון עלה, הוא עלה עם כל הבגדים שלו, ציץ כל הבגדים, שמונת בגדים. ארבעה זה בסיסי וארבעה זה תוספת, נכון? לכולם היה מכנסיים, כותונת, אבנת, נכון? ומה עוד? לא, לבגדים רגילים.
ציץ, לא?
מה? לא, ציץ זה לארון הכהן. כן, ומצנפת. מצנפת. מצנפת אבנת, כותונת, וזה לכולם היה. בסדר? אז עכשיו, מה זה, אז תפשיט את הבגדים העליונים, שזה ארבעת הבגדים המיוחדים, שזה הציץ, חושן, אפוד, כן? והמעיל, יפה. ואלעזר לא עומד ערום, הוא לבוש בארבעה של בגדים של כהן הדיות, והלבשתם. בסדר? זה פירוש אחד. הרמב"ן אומר שנעשה נס בבגדים האלה. מה נעשה נס? כן, שעוד לפני שהוא התחיל להוריד את הבגדים, כי הרי אחרי שהוא מוריד את הבגדים לארון, מה, ארון ככה מת בלי תכחים, בלי כלום? לא. אז הוא אומר שבגדי שכינה נתלבשו על הארון עוד קודם שהתחיל להפשיט אותו. זאת אומרת, תדמיינו שהפיג'מה שיש לארון, עוד לפני שהוא מתחיל להוריד את הבגדים, יש לו בגדי שכינה מתחת, שהם בעצם הבגדים שאיתם הוא עולה למיטה ומת במיטת נשיקה. עכשיו שיש לו בגדי שכינה מלמטה, אין שום בעיה, אתה יכול להפשיט אותו אפילו את שמונת הבגדים, כולל הכותונת, כולל המכנסיים, כולל הכל, ולהלביש ולהוריד, אלעזר יוריד את ארבעת הבגדים שלו, וילבש את שמונת הבגדים של אהרון הכהן. נשארה לי רק בעיה אחת, זה הגובה, אליעזר, מה אני עושה איתך עם הגובה? השאלה האם הגובה של, המידות, יפה, האם הגובה של אהרון הוא אותו גובה כמו אלעזר, כי אנחנו יודעים שאהרון היה גבוה מאוד, משה ואהרון, נדמה לי זה היה 5 אמות, נכון? או 5 אמות או 10 אמות, 5 אמות, תעלה 4 אמות, יפה. ומי אמר שאלעזר, כאילו מה הסיכוי שאלעזר יהיה גבוה כמו אבא שלו? אבל איפה יש לי כאן בעיה? יש לי בעיה רק עם המעיל. מקסימום המעיל יהיה יותר ארוך. אבל זה לא בעיה, כי אנחנו יודעים שבתחתית של המעיל היה פעמון ורימון, ובכוונה גם אצל אהרון הכהן, הפעמון ורימון היו משכשכים את הרצפה, כן? ונשמע קולו בבואו אל הקודש ולא ימות. אתם זוכרים את זה. אז גם אם זה ארוך מדי, לא בעיה שאהרון, אלעזר ילך עם זה ארוך, כשהוא ירד למטה יעשו לו מנג'ט והכל יהיה בסדר. אז ככה שאין לנו בעיה עם זה. תשובה אחרת, שהיא קצת יותר עמוקה ורוחנית, אנחנו יודעים שכתוב ולבש הכהן מידו בד. מה זה מידו בד? שהוא לבש בד לפי המידות שלו. מה, נותנים הוראות לתופרת? זה מה שאתה רוצה להגיד. ודאי שהוא לבש את זה לפי המידות שלו. אבל פה רמוז שהכהן לובש את הבגדים לפי מידותיו. זאת אומרת, יש פה מידות רוחניות שהן בעצם הבגדים. הבגדים שלך, הלבוש שלך, זה מה בעצם המידות שאיתם אתה מסתובב. ולכן אם אלעזר לובש את הבגדים של אהרון, הוא ראוי להיות זה שמחליף אותו, ולכן גם מידותיו יתאימו לבגדים האלה לפי העניין הזה. איך? נכון, ניכר בלבושו. עכשיו, ורק כדי להשלים את הרעיון הזה, אין קושי בדבר הזה, במה שאמרתי עכשיו, כי ידוע שאחד הניסים שהיה לעם ישראל במדבר, שהם לא היו צריכים... כי הבגדים היו צומחים יחד איתם, זה היה סטרץ'. כן, זה היה גדל יחד איתם ומתכווץ יחד איתם. אז מן הסתם, אם יש את הנס הזה בבגדים האלה, אז אין שום בעיה שילבישו את הארון, יורידו מהארון את הבגדים, וברגע שישימו אותם על אלעזר, לפי המידות של אלעזר, הם יתאימו אותם לעצמו, ואז יוכל להתלבש בהם. עכשיו, בנקודה אחרונה, אני גלשתי. נקודה אחרונה, ועם זה אני רוצה לסיים, כי עם זה קמתי בבוקר ואני רוצה לשתף אתכם בזה. כתוב אצל אברהם אבינו, לפני סדום ועמורה, כן? ויאמר השם, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. כלומר, אני לא יכול ללכת לעשות את סדום ועמורה בלי לשתף את אברהם. מה יש לך לשתף אותו? כאילו... יבוא אל אברהם, אמרה, מה אתה אומר? נחריב את זה מהמורה, מה אברהם צריך להגיד לו? תעשה מה שאתה רוצה, אתה בעל הבית, אתה רוצה להחריב, תחריב. ואברהם לא רק שהוא זה, הוא גם נלחם, אולי יש 40, 50, אבל הנקודה הבסיסית היא מה מניע בעצם את הקדוש ברוך הוא לשתף ולהפוך את אברהם כאחד מהעסק. למה? אז שם התורה כן נותנת סיבה. ויאמר השם, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה, מה אחר כך כתוב? כי ידעתיו, יפה, כי ידעתיו, אשר יצווה את בניו אחריו לעשות, ושמעו את דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. כלומר, השם מסביר ומנמק למה הוא משתף את אברהם אבינו בסוד הפנימי שלו. למה? יוצא מזה שכל הזכות שלנו לשותפות עם הקדוש ברוך הוא ולאהבה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא זה רק דבר אחד. כי ידעתיו שיצווה את בניו אחריו. כלומר, הסיבה שיש לנו זכות להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא זה אך ורק אחד. שאנחנו מעבירים את התורה הזאת מאחד לשני. אם זה מאב לבן, אם זה חבר לחבר, אם זה מרב לתלמיד וכו' וכו'. לא רק מסורת, ללמד את התורה הזאת. הזכות שלנו לאהבת השם זה העובדה שאנחנו מעבירים את התורה שלו הלאה. ובזה בעצם זה הדבר שמנצח. ואם אנחנו קוטעים את השרשרת הזאת, אין לנו זכות לשותפות הזאת איתו. ובעזרת השם שנזכה להיות שותפים נאמנים של הקדוש ברוך הוא, ולקרב את המשיח במהרה בימינו אמן. אם תראו, רבי חניה.
אני אגיד לך עוד הסבר על העניין הזה של מה הוא מדבר.
מה כן?
רבי דבר, רבי דבר.